שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 384, אלכסנדר הגדול, פרק ג'. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
דריווש השלישי חזר לבבל, מוכה וחבול. לא מבחינה פיזית. המלך הגדול של האימפריה הפרסית הצליח לברוח משדה הקרב באיסוס רגע לפני שפרשיו של אלכסנדר מוקדון הצליחו לפרוץ את חומרת שומרי הראש שהגנו עליו. אבל הצבא הפרסי עליו פיקד הוכה מכה ניצחת. כשנחת אלכסנדר הגדול באסיה הקטנה, בראש כוח של כ-50 אלף לוחמים מוקדונים ויוונים, דריווש לא ראה בו איום מרשים במיוחד. הוא אפילו לא יצא להילחם בו, והשאיר את המשימה הזו למושלים הפרסים המקומיים. רק אחרי שהביסו המוקדונים את הכוח הפרסי המקומי בקרב גרניקוס, החליט שליט האימפריה שהגיעה השעה להתערב באופן אישי. הצבא שהביא עמו מבבל לאסיה הקטנה היה צבא עצום, למעלה מ-120 אלף חיילים, ודריווש אפילו הצליח להפתיע את אלכסנדר כשהיגף אותו מצפון. אבל לפסוף היו אלה תנאי השטח באיסוס שהכריעו את הכף. שדה הקרב, הצר יחסית, לא אפשר למלך הפרסי לנצל את מלוא עוצמתו של הצבא הגדול שלו, ואלכסנדר ניצל את החולשה הזו עד תום. התבוסה באיסוס הייתה רק ההשפלה הראשונה שנחל דריווש מידיו של אלכסנדר. המלך המוקדוני השתלט על אוצר גדול של כסף וזהב שהפקידו הפרסים בדמשק לפני שיצאו לקרב, ואף לקח בשבי את אמו, אשתו ושתי בנותיו של דריווש. כששלח דריווש שליחים לאלכסנדר והציע לו כופר גדול תמורת משפחתו, דחה המלך המוקדוני את הצעתו בזלזול מופגן. אלכסנדר העריך שהקרב באיסוס לא יהיה המילה האחרונה בקמפיין שלו כנגד האימפריה הפרסית, והוא צדק. כשהגיע דריווש השלישי לבבל, הוא לא בזבז אף רגע והחל להקים מחדש צבא אדיר, לא פחות גדול מזה שהוביל לאיסוס. פרשים, רגלים וקשתים מכל רחבי האימפריה הענקית, כולל 100 מרכבות, המקבילה הקדומה לכוחות שריון בצבאות מודרניים, שהביא כל הדרך מהודו. בפעם הבאה שיפגשו דריווש ואלכסנדר על שדה הקרב, המלך הפרסי כבר לא יזלזל בצעיר השאפתן שיעמוד מולו. הניצחון בקרב איסוס סימן את סופה של השליטה הפרסית באסיה הקטנה. אלכסנדר מוקדון עמד בהבטחתו של אביו, פיליפוס השני, לחברות הברית הקורינטית, ושחרר את כל הערים היווניות באסיה הקטנה מעולו של הכיבוש הפרסי. כדי לציין את הניצחון הגדול, וגם כדי לבסס את השליטה המוקדונית באזור, הקים אלכסנדר באיסוס עיר חדשה, שכמו כל הערים שהקים ועתיד היה להקים, נקראה אלכסנדריה. ברבות השנים שונה שמה של העיר לאלכסנדרטה, אלכסנדריה הקטנה, וכשכבשו העות'מאנים את האזור, זכתה העיר לשם בו היא מוכרת לנו כיום, איסקנדרון. אבל למרות שהשיג את מטרתו הרשמית של מסע המלחמה, למלך המוקדוני הצעיר לא הייתה כל כוונה לעצור את מסע הכיבושים שלו. שאיפותיו האישיות של אלכסנדר הסתראו הרבה מעבר לאסיה הקטנה. הוא רצה להיות מלך אסיה. וליתר דיוק, מכיוון שאסיה היוותה את כמעט כל העולם המוכר ליוונים באותה העת, אלכסנדר רצה להיות, מילולית, מלך העולם. פניו של אלכסנדר, אם כן, היו מועדות מזרחה, אבל לפני שיוכל להתקדם אל עבר ליבה של האימפריה הפרסית, היה עליו ראשית כל לטפל באיום שהיווה הצי הפרסי החזק, שעדיין שלט בים התיכון. ספינותיו של דריווש היוו איום ברור על העורף המוקדוני ודרכי ההספקה שלו, וכדי להסיר את האיום הזה, אלכסנדר היה מוכרח קודם כל להשתלט על כל הנמלים הגדולים של אגן הים התיכון. הצבא היווני, אם כן, שם את פעמיו דרומה, אל הערים הפיניקיות, צור וצידון בלבנון של ימינו. שני בסיסים ימיים ראשונים במעלה של הצי הפרסי. השמועה על בו הקרוב של אלכסנדר, האיש שהביס את הצבא הפרסי בשני קרבות שונים, הקדימה את המחנה המוקדוני, והצידונים נכנעו לאלכסנדר ללא קרב. אבל צור הייתה סיפור אחר. העיר הפיניקית ששוכנת בלבנון של ימינו, הייתה כבר בימיו של אלכסנדר, בת למעלה מ-2500 שנה, וקשרי המסחר שלה הסתרעו על פני כמעט כל הים התיכון. כשהוקמה צור, התרכזו תושביה לחופיו של המפרץ המקומי, אבל עם הזמן התרכזה עיקר הפעילות המסחרית על אי קטן שניצב כחצי קילומטר מול המפרץ. האי הקטן הפך למטרופולין צפוף, בו התגוררו כ-40 אלף איש, והיה מוקף בחומה גבוהה ומרשימה. בינואר של שנת 332 לפני הספירה, התייצב הצבא המוקדוני על חופה של צור הישנה, כפי שכונה חלקה היבשתי של צור. אלכסנדר שלח שליחים אל האי, וביקש מהשליט המקומי להיכנס לתוך העיר ולבקר באחד ממקדשיה, אבל נענה בשלילה. אנשי צור לא ביקשו להילחם באלכסנדר, הם אפילו סיפקו בעבר אספקה לצבאו. אבל מלך צור העדיף להישאר נייטרלי ולא רצה לעורר את חמתה של האימפריה הפרסית. הוא הודיע לאלכסנדר שאף לוחם, יווני או פרסי, לא ייכנס לעיר, ושאם מלך מוקדון מעוניין לזבוח לאלים, הוא מוזמן לעשות כן באחד המקדשים של צור הישנה. אבל אלכסנדר לא היה מוכן להסכים לנייטרליות שכזו. כל עוד הצי הפרסי מסתובב בחופשיות בים התיכון, צור עדיין היוותה איום על העורף המוקדוני. הוא נתן למלך שתי ברירות. או שתיתן לי להיכנס לעיר, או שאכבוש אותה. שליטה של צור עמד בסירובו. סביר להניח שמאות המטרים שהפרידו בין האי והחוף, והחומות הגבוהות שהקיפו אותו, העניקו לאנשיה של צור את התחושה שהם בטוחים מפני חמתו של אלכסנדר. המלך המוקדוני כינס את מהנדסיו. היה ברור שלמוקדונים אין מספיק ספינות כדי לכבוש את האי דרך הים, אבל כוח אדם, לעומת זאת, לא היה חסר להם. ההחלטה שקיבל אלכסנדר בסופו של דבר ודאי הפתיעה את אנשי צור, אבל אולי לא הייתה כל כך מפתיעה עבור מי שהכירו את שאיפותיו מרחיקות הלכת של המלך הצעיר. אלכסנדר החליט לפרק את בתיה של צור הישנה ולבנות מהם גשר יבשתי באורך של חצי קילומטר וברוחב של 100 מטרים שיחבר את האי אל החוף. וכך היה. הצבא המוקדוני החל לפרק את צור הישנה בית אחר בית ולהשליך את הסלעים והאפר אל הים. ממרומי החומות על האי שלהם השקיפו אנשי צור על העבודות בדאגה. מטר אחר מטר אחר מטר הלך הגשר היבשתי וגדל. אמנם העבודה התקדמה באיטיות, אבל המרחק אל האי הלך והצטמצם בהדרגה. מגיניה של צור עשו כל מה שיכלו כדי לנסות ולבלום את אלכסנדר. הם ירו חיצים וקליעים על הפועלים כדי להפריע לעבודתם, והשיטו סירות עץ בוערות אל מגדלי המצור שהציב אלכסנדר כדי להגן על אותם הפועלים. כשהצליח אלכסנדר לגייס כמה מאות ספינות מצידון וכפריסין כדי להדק את המצור על האי, פשטו צוללנים מצור על הספינות האלה וחתכו את האורגנים שלהם. אנשי צור אפילו יצאו לפשיטה נועזת על הגשר היבשתי באור יום מלא והרגו רבים מבין הפועלים והמהנדסים של אלכסנדר, אבל ללא הועיל. בסופו של דבר הצליחו המוקדונים להשלים את הגשר היבשתי בין צור הישנה והאי, ולהפקיע את חומותיה המסיביות של העיר. הטבח היה נוראי. 6,000 מגינים נהרגו בהסתערות, ואלכסנדר, שזעם על העיכוב שגרם המצור ממושך לתוכניות המלחמה שלו, הורה לצלוב באכזריות כ-2,000 מגינים נוספים. 30,000 אזרחים נוספים נמכרו לעבדות. וכך נפלה גם צור, אחת הערים הגדולות והעשירות ביותר בעולם העתיק, לחיקו של אלכסנדר הגדול. הגשר היבשתי שחיבר בין צור הישנה והאי שמולה נותר על כנו מאז במשך למעלה מ-2000 שנה, ועל פי דיווחים היסטוריים אפשר היה עדיין לזהות אותו אפילו במאה ה-19. מאז הורחב הגשר היבשתי והלבנונים בנו עליו בניינים רבים, כך שהיום הוא חלק בלתי נפרד מהמרקם העירוני הצפוף של העיר. אלכסנדר המשיך דרומה, אל עזה, שהייתה אז יישוב מבוצר ומוקף חומה שעמד על תל גבוה. למרות מה שהראה לצור רק זמן קצר קודם לכן, גם המושל הפרסי של עזה לא הסכים להיכנע בפני הצבא המוקדוני, ואלכסנדר שוב נאלץ להטיל מצור על העיר. הפעם האתגר שניצב בפניו לא היה הים, אלא החול. מגדלי המצור והקטפולטות של אלכסנדר שקעו בחול העזתי התובעני, והמוקדונים לא הצליחו לקרב אותם אל החומות. 3 פעמים הסתערו המוקדונים על עזה ונהדפו. באחת מההסתערויות האלה ספג אלכסנדר, שכמו תמיד הוביל את חייליו על שדה הקרב, חץ רב עוצמה שנורה מקטפולטה עזתית. החץ הכבד והמהיר עבר גם דרך המגן של אלכסנדר וגם דרך השריון שלו וחדר עמוק לתוך כתפו של המלך. רופא הוזעק למקום, אבל כששלף את החץ מכתפו של אלכסנדר, החל דם רב לנבוע מתוך הפצע הפתוח, וקציניו של אלכסנדר החלו להילחץ, שמה הגיע סופו שמלכם. למזלו של מלך מוקדון, הפצע התברר כפחות חמור מכפי שנדמה היה בתחילה, ואלכסנדר חזר לאיתנו בתוך מספר ימים. בזמן הזה השלימו המהנדסים המוקדונים את בנייתה של רמפה גדולה, שאפשרה להם לקרב את מגדלי המצור אל החומות, ולבסוף הצליחו לפרוץ את החומות ולכבוש את העיר. כמו בצור, גם כאן החליט אלכסנדר לנקום בעזתים באכזריות יתרה על התנגדותם. מגיני העיר הוצאו להורג, כל שאר התושבים נמכרו לעבדות, ואת המושל הפרסי שסירב להיכנע בפניו, אלכסנדר קשר למרכבה שלו וגרר אותו מאחוריו על הקרקע עד שמת. התחנה הבאה במסע הכיבושים של אלכסנדר לאורך חופיו של הים התיכון הייתה כמובן מצרים. ודווקא כאן, בארץ העצומה ורחבת הידיים הזו, לא נתקל אלכסנדר בקשיים כלשהם. מצרים הייתה תחת הכיבוש הפרסי במשך קרוב ל-200 שנה, אבל האוכלוסייה המקומית שנאה את הכובשים שנטו להפגין זלזול בתרבותם ואמונותיהם של המצרים. אם נוסיף לכך את העובדה שהמושל הפרסי של מצרים נהרג בקרב גרניקוס שנתיים קודם לכן, קל להבין מדוע קיבלו המצרים את אלכסנדר בזרועות פתוחות ואף העניקו לו את התואר פרעו. בניגוד לפרסים, אלכסנדר הפגין כבוד רב לתרבות המצרית ואף שיפץ והרחיב כמה מהמקדשים. במקדש אמון רע, שבלוקסור למשל, אפשר לראות גם היום את דמותו של אלכסנדר, עטוי בבגדים האופייניים לפרעו מצרי, עומד לפני האל המקומי, כשלצידו כתובת שמציגה אותו כציטוט, מלך מצרים התחתונה והעליונה, בנו של האל רע. במצרים הקים אלכסנדר את העיר שתהפוך ברבות הימים לשריד הבולט ביותר של ימי מלכותו, אלכסנדריה. כפי שכבר ראינו, לא מעט אלכסנדריות שכאלה הוקמו לאורך נתיב מסעו של המלך המוקדוני, ורובן היו, לפחות בהתחלה, לא יותר מאשר מבצרים מקומיים שבהם התיישבו כמה עשרות או מאות חיילים משוחררים. אבל אלכסנדריה המצרית הייתה יוצאת דופן. על פי האגדה, זאוס עצמו נתגלה לאלכסנדר בחלום ונתן לו את מיקומה המדויק של העיר. אלכסנדר היה מעורב באופן אישי ומדוקדק מאוד בתכנונה של העיר החדשה, עד כדי סרטוט מהלכם של הרחובות וקביעת מיקומם של מבנים חשובים. מלך מוקדון נאלץ לעזוב את אלכסנדריה עוד לפני שהחלו עבודות הבנייה במקום, ולא זכה לראות אותה קורמת אור וגידים, אבל בתקופת השלטון הרומי במצרים, כמה מאות שנים לאחר מכן, הפכה אלכסנדריה לעיר הגדולה ביותר בעולם, ומרכז אקדמי ומסחרי חשוב מעין כמותו. בתחילת יולי, שנת 331 לפני הספירה, יצאו אלכסנדר וצבאו ממצרים מזרחה לעבר בבל. דריווש שוב שלח לאלכסנדר הצעה להסכם שלום, ואפילו יותר נדיבה ממקודם. פרט לכופר גדול עבור בני משפחתו של המלך הפרסי, אלכסנדר יקבל לרשותו את כל האדמות ממערב לנהר הפרט, ואף עיסה לאישה את אחת מבנותיו של דריווש. למרות שהדבר לא נאמר במפורש בהצעתו של דריווש, הייתה זו רמיזה ברורה לכך שאלכסנדר יהיה יורשו של דריווש וימלוך אחריו. קציניו של אלכסנדר יעצו לו לקבל את הצעתו של המלך הפרסי, אבל מלך מוקדון החליט שוב לסרב, אולי מכיוון שלא האמין בכנותו של דריווש. הצבא המוקדוני חצה את ארץ ישראל ואת סוריה. המוקדונים לכדו מספר פרשים פרסיים שסיפרו להם שהצבא הפרסי נמצא בסך הכל 15 קילומטרים מהם, ליד כפר קטן באזור צפון עיראק של ימינו בשם גאוגמלה. אלכסנדר העניק לצבאו מספר ימי מנוחה לקראת הקרב הממשמש ובא, ואז הוביל אותו אל גאוגמלה. הוא טיפס על גבעה נמוכה שהשקיפה על שדה הקרב, ומה שראה זה עזר. גאוגמלה הייתה אזור מישורי רחב ידיים, והצבא הפרסי הענק היה פרוס לרוחב המישור הזה מאופק ועד אופק. היה ברור לכל שסיפור קרב איסוס לא יחזור על עצמו. המישור הרחב נתן לכוחותיו של דריווש חופש תנועה מוחלט, כך שהפרסים יוכלו בקלות לאגף את הצבא המוקדוני הקטן יותר משני צדדיו ולסגור עליו. דריווש אפילו הורה לחייליו לעקור שיחים גבוהים ולשטח גבעות חול כדי לאפשר למרכבות שלו לנוע מהר יותר. מצבם הטקטי של המוקדונים לא יכול היה להיות גרוע יותר. אלכסנדר החליט לעכב את המתקפה ביום נוסף כדי ללמוד את המערך הפרסי ואת תוואי השטח. למחרת, בראשון באוקטובר 331 לפני הספירה, התייצבו המוקדונים בשדה הקרב, ושני הצבאות התפרסו זה מול זה כמקובל. דריווש למד את הלקח מהמפלה הקודמת. באיסוס, הרגלים הפרסים נתגלו כחלשים יותר מהרגלים המוקדונים, ולכן המלך הפרסי הציב פרשים לכל אורך הקו הקדמי. הוא עצמו, כתמיד, תפס את מקומו מוקף באלפי שומרי ראש, במרכז המערך הפרסי. מהצד השני, הציב אלכסנדר את הרגלים שלו במרכז הקו, ופרשים בשני האגפים. כמו דריווש, גם הוא התייצב במרכז המערך המוקדוני, וגם הפעם עטה על עצמו שריון מלוטש ומבריק, וכסדה משובצת באבנים יקרות. זו הייתה דרכו, כנראה, להוכיח לחייליו את אומץ ליבו, שכן השריון הנוצץ הזה הפך אותו למטרה ברורה עבור כל מי שהחזיק חנית או קשת. בצהרי היום נתן אלכסנדר את פקודת ההתקפה, והמערך המוקדוני החל להתקדם לעבר הקו הפרסי. היה משהו משונה ובלתי שגרתי בהתקדמות המוקדונית. החלק המרכזי של המערך שלהם התקדם מהר יותר משני האגפים, כך ששני האגפים היו משוחים לאחור. זאת אומרת, המוקדונים לא התקדמו בקו אחד, אלא במשהו שמזכיר יותר צורה של טרפז. אני אומר משונה, מכיוון שהמבנה הזה הפך את מלאכת האיגוף של הפרסים לאפילו קלה יותר. ואכן, דריווש הורה לפרשיו לתקוף את אגפיו של אלכסנדר, שהפכו לזירות של קרבות קשים וצפופים. במרכז התנגחו הרגלים המוקדונים בפרשיו של דריווש. הכוח הפרסי היה עדיף בבירור מבחינה מספרית, אבל אלכסנדר הציב בחזית הזו את הלוחמים המיומנים והמאומנים ביותר שלו, ובאמצעות סדרה של פשיטות קצרות ומנוזמנות היטב, הצליח להפעיל לחץ כבד על הפרסים. דריווש הורה למרכבות שלו להסתער, אבל ברגע שהתקרבו המרכבות אל הקו המוקדוני, הן ספגו מתח כבד של כידונים שפגע ברבים מהסוסים והרוכבים. המרכבות שכן הצליחו לחמוק מהכידונים התקדמו אל עבר הפלנקס המוקדוני, אבל לוחמיו של אלכסנדר היו מוכנים מראש להתמודדות מולם. הם פתחו במבנה הצפוף פרוזדורים, דרכם חלפו המרכבות ללא פגע, רק כדי לפגוש מאחורי הפלנקס בכוח נוסף של רגלים ופרשים שהיקה בהן בעוצמה וחיסל אותם. במקביל להתרחשויות האלה, נטל אלכסנדר את פרשיו שלו והוביל אותם מהמרכז ימינה, אל הקצה של המערך הפרסי. הפרסים, שעקבו בשבע עיניים אחר תנועותיו של אלכסנדר, הסיתו גם כן יחידות פרשים ממרכז המערך אל האגף, כדי לסתור כל מתקפה אפשרית. זו הייתה התגובה לקיבה אלכסנדר. המלך המוקדוני ידע, עוד כשסקר את שדה הקרב מראש הגבעה יום קודם, שהפרסים מתכננים לאגף אותו משני הצדדים בו זמנית, והוא גם ידע שאין לו שום דבר לעשות נגד זה. על כן, החליט אלכסנדר לנקוט בטקטיקה מאוד לא שגרתית, ובמקום לנסות ולמנוע את האיגוף, הוא החליט דווקא לעודד את הפרסים לשלוח אל האגפים שלו כמה שיותר כוחות. זו הסיבה למשל שהוא הורה ללוחמיו להתקדם במבנה דמוי טרפז, כדי לפתות את הפרסים לתקוף את האגפים בעוצמה רבה יותר. מדוע עודד אלכסנדר את הפרסים לשלוח כוחות לאגפיו? כדי להחליש את המרכז הפרסי. זו גם הסיבה שהוא רחב עם פרשיו ימינה אל האגף, כדי למשוך עוד ועוד פרשים פרסים מהמרכז הציד. ואכן, הסתלקותם של הפרשים הפרסים יצרה חור במרכז המערך הפרסי, ואלכסנדר ידע שזו ההזדמנות שלו. ההזדמנות האחת והיחידה שתכריע את הקרב כולו. הוא אסף מאחוריו את פרשיו למבנה המוכר של טריז משולש, ואז הסתער בראש הטריז הזה, הישר לעברו של דר יבש. ההסתערות הפתאומית יצרה יתרון מקומי לכוחותיו של אלכסנדר על פני המגינים הפרסים, והמוקדונים הצליחו לפרוץ דרך המערך הפרסי אל סביבתו הקרובה של דר יבש ושומרי ראשו. אלכסנדר עצמו השליך כידון לעבר המלך הפרסי, אבל פספס אותו והרג את נהג הכרכרה שלו במקום. כך תיאר את ההתרחשות ההיסטוריון היווני אריאנוס. ציטוט, לזמן קצר התפתח בין הכוחות קרב פנים אל פנים, אבל הפרשים המוקדונים בפיקודו של אלכסנדר עצמו הפעילו לחץ כבד על הפרסים, מסתערים עליהם ומכים בהם בחידוניהם. וכשהפלנקס המוקדוני גם כן הסתער על הפרסים במבנה צפוף וחניתות ארוכות, חרדה עמוקה תקפה את דר יבש, והוא היה הראשון להסתובב ולברוח. כפי שהראה בקרב איסוס, בריחתו של דר יבש הציתה גל של פאניקה ואימה בקרב חייליו, והמרכז הפרסי התמוטט כמעט בבת אחת. אלכסנדר רצה לרדוף אחרי דר יבש הנמלט, אבל באותו רגע ממש הגיעה אליו קריאה נואשת מהאגף השמאלי של הצבא המוקדוני, שעל פי הדיווח עמד להיות מושמד על ידי הפרשים הפרסים שיגפו אותו. אלכסנדר ניצב בפני דילמה. אם יצא לדלוק בעקבותיו של המלך הפרסי, הוא עלול לאבד את כל הצבא שלו. אבל אם יאפשר לו להימלט, הוא שוב ייאלץ בספירות גבוהה לפגוש את דר יבש על שדה הקרב בעתיד. אלכסנדר חשב וחשב והחליט. הוא הניח לדר יבש לחמוק, נטל את פרשיו ודהר לאגף השמאלי. אריאנוס כותב, ציטוט, הקרב שהתפתח במקום היה קרב הפרשים הקשה ביותר בלחימה כולה. הברברים, כך כינו היוונים את הפרסים, הסתערו על חייליו של אלכסנדר. לא היה להם טעם בטקטיקות הלחימה המקובלות לפרשים. לא השלחת כידונים ולא תמרון סוסים, אלא היה זה כל אדם לעצמו, מנסה לפלס לעצמו את דרכו כדי לשרוד. זו לא הייתה מלחמה לטובתו של שליט כזה או אחר, אלא מלחמה על חייהם שלהם. סוף ציטוט. הפרשים הפרסים גבו מחיר כבד מכוחותיו של אלכסנדר. כ-60 מפרשיו נהרגו בקרב הזה. אבל לפסוף הצליחו המוקדונים לגבור עליהם, והפרסים נמלטו על נפשותיהם תוך שהם סופגים אבדות קשות. כשהסתיים הקרב, ניסה אלכסנדר לרדוף אחר דר יבש, אבל הלילה כבר ירד על גאוגמלה, והוא נאלץ לוותר. הפרס הראשון על הניצחון המזהיר שלהם על הצבא הפרסי המתין למוקדונים מדרום, בבל. העיר המיתולוגית הזו נודעה בכל רחבי העולם הקדום בזכות המבנים המפוארים שלה, הגנים התלויים האגדתיים והעושר הרב של תושביה. כשצעד אלכסנדר בראש צבאו אל עבר בבל, הוא חשש שמה יסרבו הבבלים לפתוח בפניו את שערי העיר, והוא ייאלץ לצור עליה, בדומה לאופן שבו נאלץ לצור על צור. אבל חששותיו התבדו חיש מהר. הבבלים אולי לא אהבו את הרעיון של כיבוש יווני, אבל הם עוד יותר לא אהבו את הכיבוש הפרסי. פרנסיה וכהניה של בבל המתינו לאלכסנדר מחוץ לעיר, כשהם נושאים מתנות לכבודו. הדרך לעיר רוצפה בפרחים ומזבחים מעלי קטורת, ומוזיקאים שרו שירי הלל למלך מוקדון. אלכסנדר נכנס לעיר כמנצח, ולקח לעצמו את אחד מארמונותיו המפוארים של דריווש. אבל מי שלא היו מרוצים, היו דווקא חייליו של אלכסנדר. ביזה של ערים כבושות הייתה נוהג מקובל בעולם העתיק. כה מקובל למעשה, עד שביזה כזו נחשבה כחלק מסחרם של החיילים. אין ספק שרבים בצבאו של אלכסנדר ציפו בקוצר רוח לרווחים העצומים שיגרפו, לכשיבזזו את אחת הערים העשירות בעולם, אבל אלכסנדר אסר על ביזה כזו באופן מוחלט. הייתה לו סיבה טובה לעשות את זה. הוא ידע שללא שיתוף פעולה מצד העמים המקומיים, יהיה קשה עד בלתי אפשרי לשלוט על השטחים העצומים שכבש כבר עתה באסיה, שלא לדבר על השטחים שעוד קיווה לכבוש בעתיד, וביזה שכזו תאחיר בוודאות את היחסים בין המוקדונים והבבלים. יותר מכך, אלכסנדר אפילו החליט להשאיר את המושל הפרסי של בבל בתפקידו, אחרי שזה נשבע לו אמונים. שוב, אלכסנדר נקט כאן בגישה פרגמטית והגיונית. הוא ציפה לצרות צרורות מצידו של דריווש, וביקש ליצור בבבל שקט תעשייתי. אלכסנדר ואנשיו לא דיברו את השפה המקומית, ואם הוא היה מצניח במרכאות לתפקיד את אחד מקציניו, היה סיכוי לא רע שקשיי התקשורת יובילו למרד. זאת ועוד, השארתו של המושל הפרסי בתפקידו הפתע איתות למנהיגים הפרסים המקומיים האחרים שכדאי להם לשתף פעולה עם אלכסנדר. הפרגמטיות הזו הוכיחה את עצמה כשהגיע אלכסנדר לשושן, העיר הבאה שאותה כבש אחרי בבל, שגם בה המושל הפרסי בחר למסור לו את העיר ללא קרב, וגם אותו השאיר אלכסנדר בתפקידו. ובהחלטותיו של אלכסנדר היה גם משהו נוסף, מעבר לפרגמטיות גרדה. היוונים ככלל היו די גזענים. רבים ביוון היו משוכנעים בעליונות התרבותית של יוון על פני תרבויותיהם של הברברים, כפי שהם חינו את בני העמים האחרים ששכנו סביבם. אריסטו, שכזכור היה מורהו של אלכסנדר, החזיק גם כן בתפיסה הזו. וכך מתאר ההיסטוריון הרומאי פלוטרח את העיצה שייעץ אריסטו לאלכסנדר לפני שיצא למסעותיו באסיה. ציטוט, לנהוג ביוונים כאילו היה מנהיגם, ולנהוג בעמים אחרים כאילו היה בעליהם. להתייחס ליוונים כאל חברים וקרובים, אבל לנהוג בשוכני העמים האחרים כאילו היו צמחים או חיות. סוף ציטוט. אלכסנדר דחה את העצה הזו מכל וכל, ולא רק מכיוון שיחס כזה היה בהכרח מקשה עליו לשלוט בארצות שכבש, אלא גם מכיוון שהוא האמין באופן חריג למדי לתקופתו שכל התרבויות שוות, ושאין תרבות אחת שהיא עליונה על האחרות. אפשר בהחלט לומר שאלכסנדר אימץ לחיקו את הגלובליזציה המפתיעה שהביאו כיבושיו. הוא לא ראה את עצמו כמלך יווני ששולט על בני ארצות אחרות, אלא כמלכה של אסיה כולה, יוונים, פרסים, מצרים ואחרים. כפי שסיפרתי לכם בפרק הראשון בסדרה, אמו של אלכסנדר חינכה אותו להאמין שדמם של הרקלס ואכילס, גיבורי המיתולוגים של יוון העתיקה, זורם בעורקיו, ויותר מכך, היא אפילו טענה בהזדמנויות שונות שאלכסנדר אינו בנו של פיליפוס השני, כי אם לא פחות ולא יותר, בנו של זאוס, מלך האלים, שהופיע מולה בדמותו של נחש גדול ועיבר אותה. על פי כל העדויות, אלכסנדר אכן האמין בכל ליבו שהוא באמת חצי אל, ואין ספק שהניצחונות המרשימים שלו כנגד הפרסים חיזקו אצלו את התחושה הזו. אבל עלייה וקוץ בה. בתרבות היוונית לא היה מקובל שמלך מכריז על עצמו כאל. היוונים היו מוכנים להאמין שהגיבורים המיתולוגיים שלהם היו צאצאי האלים, אבל לא מלכים ומנהיגים שהיו לדידם אנשים בשר ודם. בתרבות המצרית, לעומת זאת, הפרעו כן נתפס כהתגשמותה הארצית של האלוהות, וכיבושה של מצרים היה עבור אלכסנדר הזדמנות פז לבחון את נכונותה של הטענה הזו. אחת התחנות החשובות במסעו של אלכסנדר במצרים הייתה ביקור במקדש שהוקם לכבודו של האל המצרי אמון בעיר המדברית סיווה. סביר להניח שהביקור הזה היה חלק מהניסיון של אלכסנדר להוכיח למצרים שהוא רוכש כבוד לתרבותם, אבל הייתה לאלכסנדר עוד סיבה, אישית יותר, לערוך את המסע המסוכן ורצוף הסכנות דרך המדבר הצחיח כדי להגיע למקדש בסיווה. הוא קיווה שהאורקל של סיווה, שהיווה מהן קו תקשורת אל האלים המצרים, יאשש ויאשר את היותו של אלכסנדר, בנו של מלך האלים. המקורות ההיסטוריים חלוקים ביניהם על מה בדיוק התרחש בעת ביקורו של אלכסנדר בסיווה. על פי אחת הגרסאות, אלכסנדר טיפס במדרגות אל המקדש הגדול, ושם קידם את פניו כהן קשיש שבירך אותו בקריאה, ברוך הבא, בנו של אמון זאוס. אם הפגישה הזו אכן התקיימה במציאות, יכול מאוד להיות שהיה שם מעין בלבול לשוני. הברכה של הכהן הייתה מחוות נימוס מקובלת במצרים, במובן של כל המצרים הם בניו ובנותיו של האל. אבל אלכסנדר, שלא היה מודע לכך, פירש אותה באופן מילולי, כאילו שהכהן אישר בברכתו שאלכסנדר הוא באמת בנו של זאוס. אלכסנדר המשיך ושאל את האורקל שתי שאלות. האם רוצחיו של אביו, פיליפוס, באו על עונשם? זאת אומרת, האם המתנקש פעל לבדו או שמישהו שלח אותו? והאם הוא עתיד לשלוט על העולם? התשובה שקיבל לשאלה הראשונה איששה את הפרשנות שלו לברכתו של הכהן. האורקל ענה לו שרוצחיו של פיליפוס אכן באו על עונשם, אבל הוסיף שאף בן תמותה לא יכול לפגוע באביו של אלכסנדר. משמע, אלכסנדר הוא באמת בנו של זאוס. גם השאלה השנייה זכתה לתשובה חיובית. כן, מלך מוקדון עתיד לשלוט על העולם כולו. קל להבין מדוע לביקור בסיווה הייתה השפעה עמוקה על אלכסנדר, והוא עזב את המקדש כשהוא משוכנע עוד יותר ממקודם שהוא חצי אל, ולכן לעולם יישאר בלתי מנוצח. יועציו של אלכסנדר לעומת זאת היו הרבה פחות מאושרים מההתפתחות הזו. הם חששו שהביטחון העצמי המופרז גם ככה של אלכסנדר יהפוך בעקבות הנבואה הזו למגלומניה של ממש, ויעצו לו לשמור את תשובותיו של האורקל בסוד ולא לחשוף אותם לחייליו. אבל השמועה אודות אמונותיו של אלכסנדר החלה מתפשטת בקרב הצבא. רבים לא אהבו את הטענות האלה ליחוס אלוהי, והיד הרכה שהפגין המלך כלפי העמים שכבש, הגבירה אצלם את החשש שאולי אלכסנדר רק משתמש בהם ככלי משחק לצורך הגשמת שאיפותיו האישיות, ולא לשם האדרת שמה, מעמדה ותרבותה של יוון. אלכסנדר היה מודע מאוד למרמור והחשש בקרב אנשיו, והפתרון שלו היה פשוט. כסף. השלל שהוא תפס בדמשק ואוצר ענק נוסף שנפל לחיקו בבבל, פחות או יותר הבטיחו שלאלכסנדר יהיה יותר כסף משהו אי פעם יזדקק לו, והוא העניק בונוסים שמנים לחיילים, שילם קצבאות נדיבות לנשותיהם וילדיהם של מי שנהרגו בקרבות, וערך אין ספור משתאות ופסטיבלים מפוארים בהם הופיעו שחקני תיאטרון מפורסמים שהביא כל הדרך מיוון. ואכן, השלמונים הנדיבים שהעניק לחייליו השיגו את מטרתם, והשקט בצבא נשמר. לבינתיים. עדות נוספת לסד הלחצים שאלכסנדר היה נתון בו, אפשר למצוא אולי באירוע החריג שהתרחש בעיר הבאה אליה נכנס, פרספוליס. פרספוליס, שנמצאת בדרומה של איראן המודרנית, לא רחוק מהעיר שיראז, הייתה מרכז דתי ראשון במעלה עבור הפרסים. דרייבש הראשון, מלכה השלישי של פרס, ביקש להקים עיר שתהיה עדות מוחשית לעוצמתה של האימפריה. פרספוליס הכילה כמה וכמה ארמונות מפוארים, שבהם נערכו משתים וארוחות פאר מלכותיות, כמו גם פסטיבלים וטקסים דתיים לרגל החגים השונים. יחסו של אלכסנדר לפרספוליס היה אמביוולנטי. מצד אחד, הרס של מרכז דתי ותרבותי כה חשוב, ודאי יעורר את חמתם של הפרסים המקומיים, וגם יתפס בעיני רבים, גם ביוון, כמעשה ברברי ומביש. מצד שני, אותו דרייבש הראשון, שפרספוליס הייתה בבת עינו, היה גם אותו דרייבש שהחריב את אתונה כמה עשרות שנים קודם לכן, החורבן שאותו הבטיח אלכסנדר לנקום. ואל המניע האישי הזה, יש להוסיף את אי השקט בקרב החיילים שאלכסנדר ביקש לפייס. ההחלטה שקיבל אלכסנדר אם כן, הייתה סוג של פשרה. הוא אישר לחייליו לבזוז את פרספוליס במשך 24 שעות, ואפילו הורה להם להרוג כל גבר בוגר בעיר, אבל אסר עליהם לבזוז את הרובע המלכותי, שבו היו עיקר הארמונות והסמלים הדתיים. אבל אז התרחש משהו חריג ביותר. אחרי שהסתיים פרק הביזה, החליט אלכסנדר לערוך בעיר, כפי שעשה פעמים רבות, פסטיבל גדול לרגל ניצחונותיו. כתמיד, החגיגות כללו משחקים אולימפיים, מופעי בידור, העלת זבחים לאלי יוון, והמון, המון, המון אלכוהול. תוך כדי החגיגות האלה, פרצה שריפה באחד הארמונות ברובע המלכותי. אנחנו לא יודעים בוודאות מדוע פרצה השריפה הזו. על פי גרסה אחת, אלכסנדר הוביל מהן תהלוכת ניצחון בתוך הארמון, ואחת המשתתפות בתהלוכה, אשתו של אחד הגנרלים, הציתה את השריפה בזדון. אלכסנדר, שהיה שיקור קלות, לא הורה לחבות את השריפה, וחייליו, שראו שהמלך לא עושה דבר, הניחו שהשריפה מכוונת, ולכן לא ניסו לחבות אותה. על פי גרסה אחרת, אלכסנדר עצמו הצית את הארמון במכוון, אולי כדי להוכיח לחייליו שהוא בכל זאת הרבה יותר יווני מפרסי. תהה הסיבה אשר תהה, השריפה השתוללה במשך שעות ארוכות, והותירה את פרספוליס חרבה ועשנה, כפי שהייתה אתונה תחת מגפיו של דרייבש הראשון. ביום שלמחרת, כשנגוזו עדי האלכוהול, הביע אלכסנדר צער וחרטה עמוקים על חורבנה של העיר הקדושה. כפי שעוד נראה, זו לא תהיה הפעם האחרונה שבה התחרט המלך הצעיר על מעשים שעשה בעת שהיה שיקור. בינתיים, בצפון האימפריה הפרסית, דרייבש השלישי היה נתון בצרות משל עצמו. אחרי הכישלון הנורא בקרב גאוגמלה, דרייבש ברח עם כ-30 אלף מחייליו, ביניהם שכירי החרב היוונים ששירתו בצבאו, אל אקבטנה, בירת הפרובינציה הצפונית של פרס והעיר הרביעית בגודלה באימפריה. דרייבש קיווה לגייס באקבטנה כוחות לוחמים נוספים מהאזורים הסמוכים, אבל במקביל הוא ידע שאלכסנדר מחפש אחריו ונושף באורפו. באביב של 330 לפני הספירה, החליט דרייבש לעזוב את אקבטנה ולעלות צפונה, כדי להתרחק מאלכסנדר ולהרוויח זמן יקר נוסף לשם גיוס הצבא החדש. אבל המורל בצבא הפרסי היה על הקרשים. שלושת התבוסות האיומות שחקו עד דק את תדמיתו של המלך הפרסי בעיני צבאו, וכמה מקציניו הבכירים החלו זוממים להחליפו. כאמור, כוחותיו של דרייבש כללו גם כ-2,000 שכירי חרב יוונים. אלכסנדר הבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים שהוא רואה בהם בוגדים ושהוא מתכוון להוציא אותם להורג ברגע שילכוד אותם. ולכן לא הייתה להם כל ברירה אלא להמשיך ולשים את יהבם על המלך הפרסי. אבל בה בעת, שכירי החרב היוונים היו אוטסיידרים בקרב הצבא הפרסי. הם לא התחברו עם שאר החיילים, ואפילו המאהל שלהם היה נפרד משאר המחנה. מפקדם של שכירי החרב גילה את דבר המזימה כנגד דרייבש והזהיר אותו מפניה. הוא אפילו הציע לדרייבש לטעת את האוהל שלו בתוך המחנה היווני, כדי ששכירי החרב יוכלו להגן עליו מפני הזוממים נגדו. אבל המלך הפרסי דחה את ההצעה על הסף. הוא ידע שמהלך כזה עשוי ליצור את הרושם שהוא אינו סומך עוד על חייליו שלו, והפגיעה המורלית עלולה לפרק לחלוטין את מה שנשאר מהצבא הפרסי האדיר והמפואר. הקושרים, שהבינו שמזימתם נחשפה, פעלו עוד באותו הלילה. הם הסתננו לאוהל של דריווש, קשרו אותו והעמיסו אותו על כרכרה. אחד מהם, קצין בשם בסוס, המליך את עצמו לשליט האימפריה ואף לקח לעצמו שם מלכותי חדש. בתגובה להפיכה, פרשו שכירי החרב היוונים מהצבא וברחו להרי צפון פרס. ומה שנותר מהצבא הפרסי המשיך במסעו צפונה. כשגילה אלכסנדר את מיקומו של דריווש, הוא יצא מפרספוליס בראש צבאו ודהר צפונה ללא דיחוי. הוא פסע לתוך אקבטנה רק 4 ימים לאחר שהצבא הפרסי עזב את העיר. המוקדונים דלקו אחר הפרסים הנסוגים, ולאורך הדרך פגש אלכסנדר לא מעט עריקים מצבאו של דריווש, שדיווחו לו על הנעשה בתוך המחנה. אלכסנדר היה מודאג. הוא קיווה ללכוד את דריווש בחיים ולשכנע אותו. כוח, אם צריך, להכריז עליו כיורש. אם דריווש ימות, ובזוס, הקצין שהמליך את עצמו, יתפס כלא לגיטימי, לא יהיה מי שיעניק לגיטימיות לשלטונו של אלכסנדר. הפער בין הכוח הפרסי וכוחותיו של אלכסנדר הלך והצטמצם בהתמדה, עד שהמוקדונים היו בסך הכל במרחק של יום אחד מאחורי הפרסים. בסוס הבין שאם ההתקדמות תמשיך בקצב הנוכחי, אלכסנדר עתיד ללכוד אותם בעוד זמן לא רב. הוא ניסה לשכנע את דריווש לעלות על סוס מהיר ולדהור איתו צפונה, אבל המלך המודח סירב. הוא העדיף להסתכן במפגש עם אלכסנדר מאשר לסמוך על הקושרים נגדו. בתגובה, הבוגדים דקרו אותו בחניתותיהם ודרדרו את הכרכרה שלו אל נחל סמוך. הצבא הפרסי נפוץ לכל עבר וחדל מלהתקיים. אלכסנדר ידע שכל דקה היא קריטית. הוא לקח סיכון והצעיד את חייליו דרך אזור מדברי וצחיח, שהיה דרך קיצור לדרך הראשית, אבל איחר את המועד. אחד מחייליו של אלכסנדר מצא את הכרכרה של דריווש תקועה לא הרחק מגדת הנחל, ואת המלך הגדול בתוכה מתבוסס בדמו. המלך הגוסס שתה מעט מים שהגיש לו החייל, וביקש ממנו להעביר מסר לאלכסנדר. דרכך אני מושיט לו את ידי. ואז נפח דריווש השלישי את נשמתו. כשהגיע אלכסנדר אל המקום, הוא הוריד מעליו את גלימתו, וכיסה איתה את גופתו של המלך הפרסי. על פי הסיפורים, אלכסנדר היה נסער וכאוב בעקבות מותו של דריווש, ואף נשבע להעניש את רוצחיו. האם היה זה עצב אותנטי על לכתו של אויב מפואר? לא בטוח. סביר יותר להניח שאלכסנדר העמיד פנים שהוא עצוב כדי לחזק את תדמיתו כיורש לגיטימי של דריווש. כך או כך, הוא העניק לדריווש לוויה מלכותית מפוארת, ובחודשים הבאים אכן רדף אחר רוצחיו של דריווש והרג אותם. מותו של דריווש השלישי נחשב לציון הדרך האחרון בהיסטוריה של האימפריה הפרסית, שעם מותו חדלה מלהתקיים. אלכסנדר מוקדון עשה את הלא יאמן. הממלכה היוונית, הקטנה והנידחת, הצליחה למוטט את פרס הגדולה. זהו אינו סוף הסיפור של אלכסנדר, כמובן, אבל אם אי פעם שאלתם את עצמכם מדוע זכה המלך הצעיר, רק בן 26 בשלב הזה, לתואר אלכסנדר הגדול, אני חושב שקיבלתם את התשובה. ונקודת הזמן הזו נחשבת גם לציון דרך חשוב בקורותיו של אלכסנדר עצמו. עוד כשחלף דרך אקבטנה, פשטה שמועה בקרב הצבא המוקדוני שאלכסנדר החליט שזהו, חוזרים הביתה, ליוון. החיילים הנלהבים לא ידעו את נפשם מרוב עושר. סוף סוף, אחרי 4 שנים ארוכות בדרכים, הסוף נראה באופק. אבל זו הייתה שמועה לא נכונה. אלכסנדר לא התכוון לרגע להסתובב ולחזור ליוון. כשראה המלך המוקדוני את חייליו אורזים את חפציהם ושאל לפשר מעשיהם, הוא הבין בפעם הראשונה עד כמה גדול הפער בין כוונותיו שלו וכוונותיהם של חייליו. נזכור שמטרתו הרשמית של מסע המלחמה של אלכסנדר הייתה מצומצמת יחסית, לשחרר את ערי יוון באסיה הקטנה מעולה של פרס. זה היה המנדט במרכאות שקיבל אלכסנדר מחברות הברית הקורינטית, שגם סיפקו לו את חלק מהחיילים להם היה זקוק. אף אחד לא דיבר על כיבוש של האימפריה הפרסית או על השתלטות על בבל ושושן. בתגובה החליט אלכסנדר לערוך שינוי דרמטי בצבאו. הוא הודיע לכל החיילים הוותיקים שלו, אלה שליוו אותו מאז הנחיתה באסיה הקטנה, שהם משוחררים. כל מי שרצה לחזור ליוון קיבל מאלכסנדר את ברכת הדרך וגם מענק שחרור נדיב בצורה בלתי רגילה. מי שהעדיף להישאר לצידו של אלכסנדר, נתבקש להישבע אמונים ישירות למלך. דהיינו, מהרגע הזה ואילך, לא היה עוד הצבא בשירותה של הליגה הקורינטית, כי אם צבאו האישי של אלכסנדר, למילוי שאיפותיו האישיות. והשאיפות האלה היו גרנדיוזיות בכל קנה מידה. בגבולה המזרחי של האימפריה הפרסית שכנה ארץ מסתורית ובלתי מוכרת שהשמועות גרסו שהיא עשירה ומשגשגת באופן יוצא דופן. ארץ של בעלי חיים משונים, נהרות רחבים ומקדשים מפוארים. הודו. היוונים האמינו שהודו היא קצה העולם, שאת חופיה של הודו מקיף האוקיינוס הגדול שמקיף גם את אירופה ואפריקה. במילים אחרות, אם יכבוש אלכסנדר את הודו, הוא באמת ובתמים יהיה מלך העולם. זהו, עד כאן לחלקה השלישי של הסדרה על אלכסנדר הגדול. שני החלקים האחרונים של הסדרה כבר בעבודה. מיד אספר לכם על פרס מגניב שזכינו בו בארצות הברית, ועוד חדשות מה נעשה ברשת הפודקאסטים שלנו, אבל ראשית, כתמיד, חסות קצרה. מי שעוקב אחרינו בפייסבוק כנראה שכבר שמע את החדשות הטובות, אבל מי שלא, אז אני שמח לשתף אתכם שאחד הפודקאסטים שלנו, Malicious Life, זכה במקום הראשון בקטגוריית הטכנולוגיה בתחרות People's Choice Podcast Awards. יכול להיות שלא שמעתם לא על זה ולא על זה, אז הנה קצת רקע. Malicious Life היא פודקאסט שעוסק באבטחת מידע. אנחנו מפיקים אותו מזה 5 שנים עבור חברת CyberEason, ואני מגיש אותו באנגלית לקהל בינלאומי שמגיע מכל רחבי העולם. אמנם רוב המאזינים הם מארצות הברית כמובן, אבל יש נוכחות מכובדת מאוד של מאזינים גם מאירופה, דרום מזרח אסיה ואפילו מאפריקה. Malicious Life, אני שמח לומר, היא אחד הפודקאסטים המצליחים ביותר בעולם בתחום הטכנולוגיה, ונמצאת באופן כמעט קבוע בין 20 הפודקאסטים המובילים בקטגוריית הטכנולוגיה באייטיונס ארצות הברית, לצד תוכניות מפוארות כדוגמת This Week in Tech, TED Radio Hour והתוכנית של לקס פרידמן. התחרות המדוברת, People's Choice Podcast Awards, נוסדה ב-2005 ומתקיימת בכל שנה ביום הפודקאסטים הבינלאומי. כן, יש כזה, אם לא ידעתם. המועמדות לפרס נקבעת בהצבעה של הקהל הרחב, והזוכה בכל קטגוריה נבחר על ידי שופטים שנבחרים מבין עיתונאים, פודקסטרים ותיקים ואושיות דומות בעולם שלנו. אז לפני הכל, חשוב להזכיר שאני לא היחיד שעובד על Malicious Life כמובן, יש לנו צוות כותבים מכובד מאוד שכולל את נייט נלסון, אגם קדם לוי ומיכל לברטובסקי, יש את יותם הלחמי שעושה את עיצוב הקול של התוכנית ואת הדס דרוקר שמנהלת את הפעילות ברשתות החברתיות. השחייה בפרס הזה היא שלהם לא פחות משהי שלי. אם אתם מרשים לי להיות קצת סנטימנטלי לרגע, השחייה הזו מאוד מאוד מרגשת אותי. קודם כל, Malicious Life נולדה מתוך ספר שכתבתי בשם קרב מוחות על ההיסטוריה של הווירוסים למחשב, אז אפשר לומר שזה סוג של סגירת מעגל לספר הזה. שנית, במובן מסוים, ההצלחה של Malicious Life באמת באה כנגד כל הסיכויים. כשיצאנו לדרך, המפתח שלי באנגלית לא היה טוב מספיק כדי להגיש פודקאסט לקהל של דוברי שפת אם, והשקעתי די הרבה מאמץ בלשפר אותו. התחום שבו עוסקת התוכנית, אבטחת מידע, זה תחום מאוד מאתגר מבחינה טכנולוגית, ולא קל לפשט אותו ולהנגיש אותו לקהל שהוא לא בהכרח קהל מקצועי. בשלישית, מה הסיכוי שחברת הפקה קטנה מישראל הרחוקה, עם מעט מאוד קשרים בעולם המדיה האמריקני, תצליח להתמודד מול גופים כמו TED, גימלט וטוויט בתחרות על ליבו ואוזנו של המאזין האמריקני? אני באמת מרגיש שהצלחנו כאן כנגד כל הסיכויים ממש. אז זהו, סתם רציתי לשתף אתכם בחדשות הטובות האלה, שעשו לי המון המון טוב על הלב, לכבוד השנה החדשה. מה עוד חדש ברשת עושים היסטוריה? אז ביחסנו לאן, איך להיות מאהב מסוג חדש. ליאון רוזנברג מארח את ניסים לוי, מנחה סדנאות למיניות קשובה, לשיחה על דפוסי המיניות הגברית, ואיך ליצור קרבה ואינטימיות מחודשים בזוגיות שלנו. בעושים תוכנה, סמוראי קוד. ללמוד לבד ולהתקבל בלי ניסיון. בועז לוי מארח את אורי ברעם, מתכנת פרונט-אנד, שהתחיל את דרכו רק בסביבות גיל ה-40, על הדרך העצמאית שעשה באמצעות קורסים ולימוד עצמי ללא השכלה אקדמית. כשבגרוש היה חור, חלקה השני של הסדרה על עלייתה ונפילתה של ההסתדרות. ארגון שהפך בשלב מסוים מארגון שבונה את המדינה, לארגון ששואב ממנה משאבים ומונע מיזמים פרטיים להצליח. בעושים משפט, מלחמה ומשפט, הדין הבינלאומי. מהם סמכויותיו של בית הדין הבינלאומי בהג, והאם הוא יכול להוציא צווי מעצר כנגד בכירים ישראליים? עטילה שומפלבי ודוקטור מתן גוטמן מארחים את דוקטור רועי שיינדורף, לשעבר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, לענייני משפט בינלאומי. ואחרון חביב, עושים רפואה. איך רופאים חושבים? תעלומה בלשית אודות מחלה מסתורית ונדירה, שפתרונה תספק לנו הצצה נדירה למתרחש בתוך מוחו של רופא, ואיך הוא אוסף את הרמזים שבסופו של דבר מאפשרים לו להגיע להבחנה מדויקת. כל הפודקאסטים שלנו זמינים באתר הבית שלנו, עושימהיסטוריה.com, באפליקציה שלנו באנדרואיד ובכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אתם גם מוזמנים להירשם לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני, גם כן דרך האתר, כדי לקבל בכל שבוע ניוזלטר מרוכז ובו כל הפרקים שעלו באותו השבוע ברשת שלנו. כתמיד, אם אתם אוהבים את הרשת שלנו, מעוניינים לתמוך בה, עזרו לנו להביא נותני חסות ומפרסמים. שמעתם על חבר שמעוניין לצאת בקמפיין פרסומי לעסק או למוצר? ספרו לא או לא על האפשרות לפרסם בפודקאסטים שלנו ועל הקהל הנפלא שמאזין לנו. ואם סקרנתי אתכם לגבי הספר שלי, קרב מוחות, על ההיסטוריה של התוכנות הזנוניות, גם הוא זמין לרכישה דרך האתר שלנו ומגיע, כמו כל הספרים שלי, עם הקדשה אישית לכם או למי שתרצו להעניק אותו במתנה. תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם הדס דרוקר, יותם הלחמי, דור שפיר ושלי נוי בעריכה ובהפקה, מיכל לברטובסקי, אחראית על סיפור משפחתי, אפי בריק על המחירות, אריב שם טוב מנהלת ההפקה, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.